סימן שכ"ח סעיף ד'. בסעיף ג' התבאר שדווקא שהתקלקל אחד מהאיברים הפנימיים מחמת מכה שמחללים עליה את השבת. והוסיף בשבט הלוי שמי שיש לו כאבים גדולים בכליות או במראה או בבני המעיים שאינם נובעים מנפיחות המאכלים, אז כיוון שהניסיון מורה שיש שם איזה דלקת או אבן כליות וכיוצא בזה, הרי זה בכלל ספק פיקוח נפש ומותר לחלל עליו את השבת. וכן מי שיש לו מחלה פנימית, נחשב הדבר כמכה של חלל ומותר לחלל עליו את השבת. סעיף ד', מכה של חלל אינה צריכה עומד, שאפילו אין שם בקיעים וחולה אינו אומר כלום, עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. אבל כשיודעים ומכירים באותו חולי שממתין ואין צריך חילול, אסור לחלל עליו אף על פי שהיא מכה של חלל. אז מכה של חלל אינה צריכה עומד, פירוש אם הוא מסוכן לשעתו או לא. שאפילו אם אין שם בקיעים וחולה אינו אומר כלום, עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. עושים לו ממאכלים ורפואות. ובגדר התרופות שמותר וראוי לעבור על אסורי תורה לצורך החיפוי בהם, כתב בשבט הלוי שישנם שני תנאים בדבר. א', שחוכמת הרפואה וההיגיון שבה קובעים שתרופה זו תועיל למחלה זו, ב', שהניסיון מורה שתרופה זו מועילה. ומשום כך תרופה שאין ניסיון בתועלתה, או רפואה סגולית שלא נקבעה על פי חוכמת הרפואה וההיגיון שבה, אין לדחות שבת לצורך השימוש בה. ומשמע שאף על פי שאין בו סכנה במניעת הדבר ההוא, כיוון שהחולי יש בו סכנה ויש בדבר צורך קצת וגלים לעשות לו בחול, עושים גם בשבת. ומה שכתב המשבור צורך קצת, אומר משר הציון שאילו צורך הרבה, אפילו לדעת המחמירים שהתבררו לכמן, מותר. אבל בצורך קצת ישנה מחלוקת. הרמב"ן והמגדני שסוברים שמותר, ובביאור דעתם שמותר לחלל שבת אף על פי שאף על דברים שאין במניעתם סכנה, כתב בקובץ הערות שכשם שהותרה שבת לגבי מילה, וכל זמן שלא סילק ידו מהמילה מותר לחזור אף על ציצים שאינם מעכבים, כך הותרה השבת אצל חולה כל זמן שהוא עדיין בסכנה, משום שעדיין לא נגמרה מצוות פיקוח נפש, והרי זה כלא סילק ידו מהמילה. מותר לעשות לו כל צרכיו אף אם אין סכנה במניעתם. רב שלמה זלמן ביאר שאף אם נאמר שהשבת לא הותרה אצל החולה אלא רק דחויה, מכל מקום קבעו חז"ל שמותר לעשות לו הכל כדי שלא יבואו לטעות ולהימנע מלעשות מה שצריך להצלתו. ואין בבור הלוכי, אומר המשתבור, שהבאנו מכמה פוסקים לסביר עליו שאפילו במקום שצריך חילול אין מחללים על ידי ישראל אלא בדבר שיש לחוש בו שאם לא יעשהו לו יכבד עליו חוליו ויוכל להסתכן. אבל כל שברור שאין במניעת אותו דבר חשש סכנה, אף על פי שמכל מקום צריך הוא לא רגילים לעשותו לו, אין עושים אותו בשבת אלא על ידי אינו יהודי, כדין צורכי חולה שאין בו סכנה, ועל כן בוודאי מה נכון להחמיר באיסור של תורה. ואדם שחולה במחלה חסוכת מרפא שגורמת לו איסורים גדולים, כתב שבט הלוי שמותר לקרוא לרופא שייתן לו תרופות המיועדות להרגעה בלבד, לפי שהשקטת האיסורים הוא בכלל צוחי החולה ורפואתו. ועוד שלא גרה הדבר משוב דעת החולה, כגון הדלקת הנר לצורך כה שכתב השולחן ערוך שמותר. וכן דעת רב שלמה זלמן שכיוון שכאבים עלולים לסכן את חיי החולה, מותר לחלל שבת לצורך הרגעתם. וכן דעת רב ניסים לגבי חולה אנוש המדוכא ממחלתו, שכיוון שמצב רוחו משפיע על רפואתו, מותר לעשות לו מלאכות להקל את ייסוריו, וכן יולדת שאומרת שאינה יכולה לסבול את הכאב שמחמת הצירים, מותר לחלל שבת כדי להשקיט את כאביה. והוסיף שם רב ניסים שמשום כך מותר להרדים חולה קודם הניתוח, אף שההרדמה עצמה אינה מרפאת, שכיוון שההרדמה מרגיעה את הכאבים וזהו חלק מהטיפול הנצרך לרפואתו, מותר לעשותה. והתבהר שמכה של חלל, אפילו מבקיעים וחולה לא אומרים כלום, עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. אבל כשיודעים ומכירים באותו חולי שאפשר להמתין, אסור לחלל. וכל שכן שהרופא או החולה אומרים שאין צריך, שאין מחללים. ומכירים באותו חולי שממתין, רוצה לומר שמכירים בבירור שלא יתגבר החולי יותר על ידי שנמתין עד הלילה במוצאי שבת. אז קודם כל לא משים שום דבר תועלת לגמור רפואת החולה, אומר השבט הלוי, שגם רחיצה היא גמר רפואה. ידוע שהתועלת ברפואה היא כשגומרים את דרכי הרפואה עד הסוף. מותר לעשות כן גם כשאין סכנה במניעת הרחיצה, ובפרט שבלא טיפול זה עלול החולה לחזור למחלתו, וזו כוונת הבורא, לא אחרי שלא משים שום דבר תועלת לגמור רפואת החולה. זה מה שנוגע לדברי הבור הלוכה. ולענייננו, שמכירים באותו חולי שממתין שלא יתגבר החולי יותר, להמתין עד הלילה מוצאי שבת. אבל מי שנמצא במצב שאם לא ייקח תרופה יחלה באופן שיהיה מותר להתעסק ברפואתו בשבת, כתב רב שלמה זלמן שאין צריך להמתין עד שיחלה, ומותר לו לקחת תרופה בשבת כדי למנוע את המחלה מלבוא. וכן דעת רב ניסים, ובאופן שהוא רק ספק אם יחלה, כתב רב שלמה זלמן שאסור לו לקחת תרופה, ומידך רב ניסים מצדד שמותר. ולעניין מי שחולה באסתמה, ואם מתאמץ וילך לבית הכנסת צריך לקחת תרופות, כתב שוט יגרית, או כתב רב מוישה, שאין לאסור עליו ללכת, שכיוון שאין ודאי שיפול למשכב מחמת זה, והרי הוא חייב ללכת לשמוע קריאת התורה, ילך, ואם יצטרך ייטול את התרופות. וחולה שיש בו כבר סכנה ובוודאי שצריכו לעשות רפואתו מלאכות במשך יום השבת, הורה רב ניסים שאף שעדיין לא הגיע הזמן של עשיית מלאכות אלו, דינם כבר כחולה שיש בו סכנה ומחלים עליו עכשיו את השבת. רב מוישה כתב שאם עדיין אינו בכלל הסכנה, אין לחלל את השבת, כיוון שיש לחוש לנס שלא כדרך הטבע, שלא יבוא לידי סכנה. ורק אם כשיסמוך על נס יגרם שכשיבוא לסכנה לא יוכלו להצילו, אסור לסמוך על הנס, וחייבים מתחילה לעשות לו כל מה שצריך. ולכן אמר משנה ברורה שצריך להמתין עד מוצאי שבת, וברב שלמה זלמן שכשם שאין מאכילים את החולה דבר האסור, אם אפשר להאכיל עוד דבר אתר, אף על פי שצריך להמתין קצת, שכיוון שאין סכנה בהמתנתו, אינו נחשב כמסוכן לגבי האיסור. כך יש להמתין עם החולה למוצאי שבת, כיוון שאין שום סכנה בדבר. ולגבי מי שחולה במחלה מסוכנת שצריך לרפואתה ניתוח דחוף, אלא שגם בכל דוחים ניתוח כזה בכמה ימים חמת ניתוחים דחופים ביותר, דעת רב שלמה זלמן שחייבים לנתחו בשבת ואסור להמתין. סעיף ה', מכה שאינה של חלל נשאלים בבקי ובחולה, ואין מחלים עליו שבת עד שיאמר אחד מהם שהוא צריך לחילול, או שיעשה אצל אחד מהם סכנת נפשות. אומר המשנה ברורה, צריך לומר ספק סכנת נפשות, ורוצה לומר שאפילו אומרים רק ששמה יכבד עליו החולי ויסתכן, נמי שרי, וכמבואר בסימן תף רשות ח' לגבי אכילת יום הכיפורים. ובטעם הדבר שמחלים שבת על ספק סכנה ולא סומכים על מה שכתוב בתהילים שומר פתאים השם, כתב הקובץ שיעורים בכסובס עוד כופלה מדבב שאין כתוב זה עוסק אלא בסכנה שאדם אינו יכול לשמר ממנה, אז שומר פתאים השם. אבל סכנה שביד האדם לשמר ממנה, אם לא יעשה כן, לא ישמרו מהשמיים. וספק סכנה, שאינה קיימת בהווה אלא רק עתידה לקרות, כתב החזון איש, שאינה בכלל ספק פיקוח נפש. ובגדר היתר כתב בשוט הלוי, שספק פיקוח נפש דוחה שבת בתורת ודאי ולא בתורת ספק בלבד, משום שהתורה ציוותה בחיוב ודאי להציל נפשות גם אם אין בזה אלא ספק בכוח נפש, ויש בזה קיום רצון השם שלא יבואו אנשים לידי ספק סכנה. סעיף וו, מכה שעל גב היד וגב הרגל, וכן מי שבלה עלוקה, וכן מי שנשכו כלב שוטה, או אחד מזוחלי אפר הממיתים, אפילו ספק אם ממית אם לאו, הרי הם כמכה של חלל. סעיף זין, ומהו הכוונה גב היד והרגל? כתב ארוך השולחן, שם המקומות שאחורי אצבעות היד והרגל בצד הציפורניים. והקצת השולחן כתב שגב האצבעות אינו בכלל גב היד. וברב שלמה זלמן, שיתכן שגם ארוך השולחן מודה לזה, שגב האצבעות אינו בכלל גב היד. ולא בא לומר אלא שאין כל אורך היד והרגל נחשבים כגב היד והרגל. ובגדר מכה של גב היד או גב הרגל, דעת רב ניסים, דהיינו כל דבר משונה על גב היד והרגל שיש לחוש בו לסכנה, וגון נפיחות או כאבים חזקים, וכן חתך עמוק או עצם זר שנכנס לגב היד. אך סוג חבורה שאפילו בחול אין ממהרים לטפל בה, ודאי שאין מחלים עליה את השבת, אפילו אם היא נמצאת על גב היד או הרגל. סעיף זין, מחללים שבת על כל מכה שנעשית מחמת ברזל. פירוש הדבר, אפילו אינה בחלל הגוף, ואפילו שלא על גב היד והרגל. כי לברזל יש לנו חשש יותר גדול. ועל שכין הבא בפי הטבעת, ועל סמטה, ועל מי שיש בו קדחת חם ביותר, או עם סימור עם סמרמורת. כלומר, אם יש חום גבוה מאוד, מחללים שבת. וכל זה, הסביר רב מוישה, זה דווקא בחום שנגרם מצינון, או שבא מעבר חיצוני, כגון מהיד או מהרגל, וכן חום שבא מחולי בחותם ובצוואר. אבל חום הנגרם ממחלה שבאיברים פנימיים, כגון הריאות וכדומה, הרי הוא כמכה של חלל, ומחלים עליה את השבת אפילו אם אינו אלא חום מועט. שיעור החום הזה, כתב רב מוישה, שהוא בשיעור של 39 מעלות, זה נקרא חם מאוד. ואם החולה חושש, יש לחלל את השבת גם ב-38.3, שגם אם זה לא מכה של חלל, מכל מקום אם החולה אומר שצריך לחלל אליו את השבת, שומעים לו. ובשבט הלוי כתב שבחום של יותר מ-40 מעלות, ודאי יש לחוש לסכנה. והוסיף שמי שיש לו קצת חום, אלא שמלווה בשיעול, דינו כחולה שאין בו סכנה, ומותר לו לקחת תרופות. ודעת רב שלמה זלמן, שכל עוד לא הוברר שהחום נובע מסיבה שאינה מסכן את החולה, הרי הוא בכלל חולה שיש בו סכנה. ודעת רב ניסים, שאם אין החום יורד על ידי תרופות המיועדות להורדת החום, הרי הוא בכלל חולה שיש בו סכנה. אז לכן על חום גבוה מחלים שבת, או אם יש סימור בלשון תסמר סערת בשרי, והוא הנקרא סמרמורת, שבה הקרירות והחמימות בפעם אחת. להפוך הקדחת המצויה שבה מתחילה הקרירות ואחר כך חמימות, אין זה בכלל חולה שיש בו סכנה. ומכל מקום, על ידי אינו יהודי, מותר לחלל עליו שבת.